و אנחנו ננסה לחסות כמה תחומים מעשיים שיש להם מכנה בסיסי משותף. מה המכנה הבסיסי הזה? אז זה אני אדגים לכם על פי סיפור. דבר שהיה, אחרי אחד השיעורים הקודמים, ניגש אליי בחור, פה, מיד בחוץ, ואומר, הבנתי את כל מה שאמרת בשיעור, אבל יש לי שאלה. נו, תשאל, מה השאלה שלך? מה עושים אם זה זיווג מן השמיים? אמרתי לו, אני לא מבין. איך אתה יודע שזה זיווג מן השמיים? אמרתי, אני מגיש שזה זיווג מן השמיים. אמרתי לו בערך, תגיד לי, אתה נביא? יש לך רוח הקודש? מה זה אומר? יש כלל בסיסי בהמון המון דברים, אבל במיוחד בנושא הזה, הוא מנוסח בצורה מאוד ברורה על ידי אחד מגדולי הראשונים, ספרי היסוד ביהדות, ספר חובות הלבבות. ספר חובות הלבבות שואל, מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא? איך מתנהג אדם שיש לו ביטחון? ביטחון אמיתי, מלא, בלי ספקות. איך מתנהג אדם שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אם מדובר בדברים שהאדם צריך לעשות בעולם הזה, במציאות שלנו, אז ביטחון בקדוש ברוך הוא אומר שהאדם הזה עושה את כל מה שהוא צריך לעשות. מה נשאר לביטחון בקדוש ברוך הוא? ודאי שנשאר. כי הוא עושה את כל מה שהוא צריך לעשות, את כל מה שטוב לעשות ומותר לעשות. אם האדם יבוא ויאמר, אני צריך להשיג אוכל, אין לי עבודה, אז אני אגנוב. הוא עושה דבר שאסור לעשות. הוא אומר, אבל אתה אמרת שאני חייב לטפל בעצמי, אני חייב לעשות. כן, אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. ואתה תמיד צריך לזכור שמה שמשיג לך את התוצאות זה לא אתה, לא המעשים שאתה עושה, לא הכסף לדוגמה שאתה מעביח, אלא הקדוש ברוך. בתנאי שאתה עושה את הדברים בצורה טובה ויעילה, אתה לא אומר, אופ, צדתי צד, עכשיו ריבונו של עולם תביא לי את האוכל. זה לא רציני. אתה צריך לעשות דברים הגיוניים, יעילים ומותרים וטובים וחיוביים. אם אתה עושה דברים אסורים, כשם שהקדוש ברוך הוא יביא לך את האוכל, כשעבדת קשה וקיבלת כסף והרווחת אותו בצורה אמיתית וישרה וטובה, כך אם הרווחת כסף בצורה לא ישרה, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לכך שבסופו של דבר האוכל לא יגיע אליך, או אם הוא יגיע אליך אז הוא יבוא אליך על מה שיקרה לך אחר כך. לכן, אנחנו בדברים האלה, גם בענייני שידוחים, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, בשם רב אליהו, אני עוד מעט אספר לכם עוד סיפור על רב אליהו, אנחנו מצד אחד יודעים שאנחנו חייבים לעשות את כל מה שביכולתנו בצורה טובה וחיובית וגם יעילה. ואני רוצה לפרט את זה בשיעור הזה, מה עושים כדי להצליח. מצד שני, הקדוש ברוך הוא קיים. לא מוציאים אותו אף פעם מהחשבון. איך לא מוציאים אותו מהחשבון? הרי היי. הוא לא נותן לנו, אין דבר כזה, שאנחנו מיד פוגשים, יודעים שזה זיווג מן השמיים. במחילה מכל היהודים הטובים פה, שיש להם הרגשות פנימיות ואינטואיציות וכל מיני דברים, מה שלא תקראו לזה. איך אני יודע שאין דבר כזה? אספר לכם סיפור. פעם, הייתי פה במכון, ניגש אליי בחור, ראיתי שהוא לחוץ, כואב לו משהו. מה, אפשר לדבר איתך? כן, עכשיו, דחוף. כן, בסדר. הלכנו לאיזה חדר בצד, והייתי שהוא רוצה שיחה פרטית, והוא מתחיל לספר לי סיפור. הוא אומר, תראה, יש בחורה שאני כבר מכיר אותה כמה זמן, והקשרים בינינו הלכו והתהדקו, ואני ראיתי שזאת בחורה טובה ומתאימה, ואני מאוד רוצה להתחתן איתה. אז לפני כמה ימים ניגשתי לרב אליהו, וביקשתי ממנו ברכה. והרב אליהו ברך אותי בהצלחה, בזיווג. נפלא, יש לו את הכל. עשה את מה שצריך לעשות. לכאורה, גם קיבל ברכה. שרב אליהו מקובל, עליון, תלמיד חכם, צדיק, הכל, מה אתה רוצה יותר מזה? מה קרה? אומר, אתמול בערב ניגשתי לבחורה, הצעתי לה נישואין, והיא לא הסכימה. סירבה באופן מוחלט, אין מה לעשות, אין על מה לדבר. טוב, אני מצטער בצערך, מה אני יכול לעשות? אומר, אני רוצה להבין מה קרה לברכה של הרב אליהו. אמרתי לבחור, תשמע, הרב אליהו לא הבטיח לך שהדבר הזה הוא הדבר הנכון. הוא גם לא יבטיח לך דבר כזה. כי זה תלוי בך ובא. הוא יכול, אם הוא יכיר את שניכם, לבוא ולהגיד, זה מתאים, מתאים יותר, מתאים פחות. הוא לא יבטיח לך שזה נכון. אלא מה הוא אמר? הוא בירך אותך בהצלחה, הברכה שלו ודאי תתקיים. אולי ההצלחה שלך היא דווקא בזה שהיא סירבה, שהיא לא הסכימה. כי יש דברים שאתה לא יודע, והקדוש ברוך הוא שומר עליך ודואג לכך שאתה תהיה פנוי לזיווג האמיתי שלך. הברכה של הרב אליהו זה ודאי דבר טוב שעשית. הוספת כוח רוחני, וזה עצם הדבר שהראית קשר לקדוש ברוך הוא והלכת לבקש ברכה מצדיק, זה דבר מצוין. אבל המציאות תלויה בך, בהתאמה בשטח. תלויה בה, בהתאמה בשטח. והיא תלויה בקדוש ברוך הוא. ולכן הברכה הזאת לא הלכה לאיבוד, אבל היא לא מבטיחה לך שעכשיו זה יצליח. שדווקא הזיווג הזה, הזוג המסוים הזה, הוא באמת זוג והוא באמת מתאים. מצד שני, צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא. מה פירוש צריך ביטחון? תפול. באתי הביתה. אשתי מסיימת שיחה, אמרתי לה, את יודעת, ספרי לי את השיחה הזאת. אני מחר נותן שיעור על השידוכים, נדמה לי שיש לך כאן סיפור לספר לי. סיפר לי, כן, בחורה טובה, מוצלחת, לפני כמה זמן היא באה ואמרה לי שהיא רוצה את הבחור הכי טוב, הכי לומד תורה והכי צדיק שהיא יכולה למצוא. טוב, שאיפות טובות, אבל... מי אומר שהיא באמת ברמה כזאת שהיא יכולה למצוא דווקא את הבחור הכי הכי טוב? שתמצא בחור טוב, מצוין, שאיפות, זה טוב, הכי הכי טוב. אחר כך, אומרת לי אשתי, היא עברה תקופה אחרת. אותה תקופה שלא הציעו לה, והיא אומרת, אוי, אני לא שווה כלום, לא מגיע לי. איפה הביטחון בקדוש ברוך? מצד אחד את רוצה את הכי טוב, מצד שני את לא שווה כלום. עכשיו היא נפגשת עם מישהו, ועכשיו מתחילות השאלות המעשיות. וזה הנושא המרכזי של השיעור. אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קיים, ומה שהוא עושה הוא עושה לטובה, ואנחנו לא מתייאשים, לא שלא מתייאשים מהזיווג המסוים הזה. שבה מקרים שיש התאמה מצד אחד ואין התאמה מצד שני. גם זה תלוי בקדוש ברוך הוא. היה בחור שנפגש עם בחורה שאני ואשתי הכרנו היטב, בא אליי, אמר לי, תשמע, אני כל כך רוצה את הבחורה הזאת, בחור חכם, הגיוני, בדק, הוא אומר, אני, זה לא עניין רגשי. אני בדקתי מכל הצדדים, מכל הכיוונים, מבדיוק מה שאני מחפש. וממילא, כמובן, נוצר גם קשר נפשי. דיברתי עם הבחורה, והבחורה הסבירה לי בצורה מאוד הגיונית ומאוד מדויקת למה הבחור הזה הוא לא מה שהיא מחפשת. קרוב, קצת דומה, אבל מרחק מספיק גדול שמעתי לה, בהחלט מותר לך להגיד לא. היא אמרה לא. היה לו מאוד קשה לבחורה. כן, לא קל למצוא בדיוק בחורה שהיא מחפשת. טוב, עבר זמן. הציעו לו בחורה אחרת, וברוך השם התחתנו. אין, החיים לא נגמרים כשבחורה אחת או בחור אחד אומרים לא. זה גם ביטחון בקדוש ברוך הוא. גם לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול להעביר אותנו לזוג, לזיווג האמיתי שלנו, דרך כל מיני חוויות כאלה שנדמה לנו ברגע הראשון שזה בטוח, ובסוף מתברר שזה לא זה. מתברר לי או מתברר לה. זה בירור יותר קשה. כמובן שצד אחד רוצה והצד השני לא רוצה. אבל זה גם חלק מהבירור, זה גם חלק מהעניין. לא לשגות באשליות רבותיי, לא לסמוך לא על אינטואיציה ולא על רוח הקודש. עושים את הבירור עד הסוף בצורה הטובה ביותר, וכל דבר ששייך לשניים, תלוי בשניים. זה אחד הלימודים הראשונים. יכול להיות שיש אנשים שרק בגלל זה צריכים להיכנס לשידוך כזה שלא מצליח, כדי ללמוד שהדברים לא תלויים רק בהם. זה לימוד חשוב מאוד לחיי הנישואין אחר כך. ביטחון בקדוש ברוך הוא. ועכשיו נדבר על מה אנחנו צריכים לעשות. כן, רצית לשאול שאלה.
מה שאמר
הרב,
אבל שנדמה לפעמים לבחור שנדמה לו.
כן.
הרבה פעמים נפוצה, שאלה שהיא נפוצה מאוד, שנדמה לו והוא נורא מתעקש על זה והיא מוכנה, ויכול להיות שהעניין דווקא לא מתאים לו. אבל בגלל הנדמה הזו הוא מתעקש,
נכון.
הוא מתעקש והוא רואה דברים
כן.
שקצת קשה לו.
מצב שנדמה לו והוא מתעקש זה באמת מצב מסוכן. זה אתה צודק. הדבר הזה ראשית דומה למה שדיברנו בפעמים הקודמות. שלא ללכת אחרי אינטואיציה, אלא לברר בירור שכלי מלא, ולתת לרגש להצטרף ולהתפתח בצורה טובה. שנית, זה קשור גם למה שאנחנו הולכים לדבר בשיעור הזה. אני כתבתי ביטוי קצת משונה, כשקבעתי את הנושא של השיעור, שידוכים וחקלאות. לא, מה הקשר בין שידוכים וחקלאות? כי אני תמיד אומר שצריך לדעת, ששידוך צריך לטפח אותו. מה זה לטפח שידוך? יש מצב, כל מי שעוסק, לא צריך להיות חקלאים, מאות דונמים, או אפילו עשרות דונמים. מספיק לגדל עציץ בבית. אתה מתחיל לגדל עציץ, והצמח לא הולך לו. אתה רואה שפה עלינו נושר, ופה משהו לא טוב, וזה לא מתפתח. מה עושים? די, לא הלך, זורקים את העציץ וקונים משהו אחר? לא תמיד. לפעמים, אדם אין לו זמן, אין לו יכולת. אבל אם רוצים שהעציץ יצליח, הולכים לחפש. אולי שמתי אותו בפחות מדי שמש. אולי שמתי אותו ביותר מדי שמש. אולי פחות מדי השקעתי אותו. אולי יותר מדי השקעתי אותו. מה זה אומר? שצריך להתאים את הטיפוח לעציץ המסוים הזה. מה יקרה אם יהיה חקלאי, לא, בדרך כלל זה לא קורה בעציץ בבית, גם בבית זה יכול להיות, אבל פחות נפוץ. שם איזה צמח, והצמח מתחיל לגדול בקצב מסחרר. זה טוב? לא בטוח. יש דברים שחקלאים יודעים שאם הדבר מתפתח מהר מדי, לדוגמה לגובה, הוא לא ייתן פירות בצורה טובה. הוא לא יתפתח טוב. יש מושג שנקרא גיזום. מה זה גיזום? אתה חותך את הצמח. מה אתה חותך את הצמח? אתה רוצה שיצמח, אתה רוצה שיגדל. כן, אני חותך אותו. אני עוצר לו את הגידול כדי שאחר כך הוא יתפתח יותר טוב. גם את זה עושים בשידוכים. לא בצורה אכזרית, לא בחיתוך, חס וחלילה. תמיד צריכים להיות נחמדים ונעימים, אבל אדם עושה את זה לעצמו. מה אמרתי כל הזמן? לא לתת לרגש לסחוף. בדיוק הדוגמה שאתה הבאת לפני רגע. בן אדם אומר, אני בטוח, ומתחיל לדחוף. רגע, עצור. כאן צריך גיזום. אתה צריך ללכת לאט ולוודא שלב אחרי שלב שהדברים שאתה מחפש באמת נמצאים. באמת נמצאים. לא שאתה כל כך טוב לך עם צד אחד של האישיות של הבחורה, שאתה מוכן לוותר על כל שאר הצדדים. היום אתה מוכן לוותר. בעוד שנה, בעוד 5 שנים, בעוד 20 שנה, לא בטוח שתהיה מוכן לוותר. לא רק שלא תהיה מוכן לוותר, אלא לא תוכל להסתדר עם זה בכלל. רבותיי, אני מוכן להגיד לכם, אני כמעט גזמתי שידוך בזמן האחרון. מה פירוש? אני חס וחלילה לא מחליט עבור מישהו אחר. הרי הבחור בא אליי, שוב מקרה של בחורה שאני ואשתי הכרנו, והוא אמר לי, תשמע, אני כל כך מתלהב, הבחורה הזאת כל כך טובה והכל. אמרתי לו, תשמע, אתה מסתדר איתה מבחינה רגשית? הוא אומר, תראה, האמת היא, יש איזה בעיה רגשית. אבל אולי אני לא צודק, אולי הבעיה הרגשית רק נדמה לי. אמרתי לו, תסביר לי מה אתה מחפש. הוא הסביר לי. אמרתי לו, תראה, אצלה זה לא קיים. אומר לי, אבל היא כזאת טובה וצדקת והכל. אמרתי לו, נכון, היא בחורה נפלאה, נהדרת. אבל התכונה שאתה מדבר עליה, אין לה. זה לא האופי שלה. אתה רוצה לבטא? לא בטוח. אבל היא כל כך טובה וכל כך מוצלחת. אמרתי לו, תשמע, מותר לך לבטא, זה חיים שלך. אבל תיזהר. חשב, והמשיך להיפגש, וחשב עוד, ובסוף הפסיק. כי הוא ראה שזה תכונת אופי, שהוא צריך באופן עקרוני, באופן מהותי בחיים שלו, ואצלה זה לא קיים. זה היה מכלול של דברים, כמובן, לא תכונה אחת, לא שוברים על דבר אחד קטן, זה צריך להיות דבר מרכזי, ודבר בסיסי באישיות, אבל באמת כאן זה היה כך. אז עם כל המעלות שלה, וכל הדברים החיוביים שהיו, הם לא התאימו מבחינה נפשית. זה דוגמה לגבי מה שאתה שאלת.
אבל אין בחורה מושלמת.
אין בחורה מושלמת. לכן אמרתי, אם זו הייתה תכונה קטנה, לא הייתי אומר את זה. אם זה היה דבר צדדי באישיות, לא הייתי אומר את זה. אבל כאן זה הצביע על מכלול באופי. על שני כיוונים אחרים. שני כיוונים שונים, שבן אדם אחד יש לו כיוון כזה, ובן אדם שני יש לו כיוון כזה, ויש להם חוץ מזה גם דברים משותפים. הדברים המשותפים פה, הם לא מסלו, לא היה נראה שהם יספיקו, ושוב, אני לא החלטתי, אבל קשה להחליט במצבים כאלה. עכשיו בוא ניקח את הצד השני. מה קורה? ציוט נורמלית, מתחילים להיפגש. טוב, מתחילים לדבר על עקרונות ועל יסודות ויפה מאוד. השקפת עולם, כל טוב ויפה. וממשיכים לדבר. וכאן יש כל מיני התפתחויות. התפתחות אחת מאוד מאוד רגילה, נפוצה. הבחור בא ואומר, אני מדבר כל הזמן והבחורה לא מדברת. אני אומר דברים, והיא מסכימה עם כל מה שאני אומר. או, היא מדברת, אבל אני מרגיש שהיא לא נפתחת. תדעו לכם, אני אומר לבחורים, אתם צודקים. גם הבנות אומרות את זה. הרבה מאוד בנות, במיוחד בנות שגדלו בחברה דתית, הן ברוך השם בישניות. זה מידה טובה. במיוחד בחורה עם... יוצא להיפגש עם בחורה שהייתה בחברה שהיא לא נכנסה לפגישות עם בחורים ולא הייתה בחברה מעורבת של בנים ובנות. וגם בחורה שהייתה בחברה מעורבת. לא תמיד היא כזאת שכשבאים לעניין רציני של נישואין היא מרגישה בקלות שהיא יכולה להיפתח לכל מקרה ולכל בן אדם. היא יודעת שהיא חייבת להיפתח. היא יודעת שאם זה יהיה זה, זה הבחור שהיא רוצה להתחתן איתו, היא צריכה להיפתח, והיא רוצה להיפתח. אבל מתי? מתי מחליטים? מתי נפתחים? צריכים להיפתח כדי להחליט, וצריכים להחליט כדי להיפתח. בעיה. ולכן, במקרה כזה, שימו לב למה שאמרתי בהתחלה. יש טיפוח כזה ויש טיפוח כזה. יש גיזום ויש מצב שצריך יותר השקיה. במקרה כזה, צריך השקיה בסבלנות. מה זה בסבלנות? צריכים מצד אחד לדבר עם הבחורה, בגלוי, לא בלחץ. לא להגיד לה, תראי, אני כבר החלטתי, את נהדרת, תחליטי. לא. להגיד לה, תראי, אני רוצה שתדעי, מבחינתי, עד כאן זה כיוון חיובי, אני עוד לא החלטתי, תתקדם יותר, תראי, אני אפילו מוכן להחליט, אבל אני רוצה לתת לך את הזמן. זה ממילא מלחיץ, אבל אם עושים את זה בעדינות, לפחות היא יודעת שאתה לא לוחץ. ואתה נותן אפשרות לדבר, מעודד אותה לדבר. איך מעודדים לדבר? לא מעמידים אותה בחקירה צולבת. לפעמים אתה צריך לשתוק, אבל הרבה יותר נעים, מצב כזה, תראי, אתה מעלה שאלה, אני רוצה לשמוע דעתך. אני אמרתי את דעתי, בואי נשמע דעתך, תדברי. כן? תן לה אפשרות לדבר, אל תלחץ עליה לדבר. תעלה שאלות שהיא יכולה לדבר עליהן. תשאל אותה מה היא עשתה, מה קרה היום בלימודים, בעבודה, מה היא מספרת על המשפחה, נושאים שהיא מכירה אותה מתה ושהיא יכולה לדבר עליהם. תעודד אותה לדבר. לפעמים יש בחורה שהיא כל כך שתקנית מטבעה שלא נוח לה לדבר. זה קצת יותר קשה. אבל ברוב הבנות, כשמעודדים אותן, הן יכולות לדבר. הן לא צריכות לגלות מיד את כל צפונות ליבן ואת כל הרגשות שלהן. זה ייקח זמן. אספר לכם סיפור לדוגמה חריף מאוד. בא אליי בחור, מזל טוב, החלטנו להתארס. יופי, ברוך השם. אבל יש לי בעיה. החלטנו, הכל היה בסדר, עברנו את כל הפגישות, והתלבטנו, והחלטנו. וסיכמנו בינינו שהכל מוחלט, ואני יודע אפילו, אני רציתי ללכת לפרסם, ואני יודע שהיא אפילו סיפרה לחברה הטובה שלה. ואז אמרתי לה, טוב, ומה עם ההורים שלך? היא אומרת, קשה לי לספר להורים. מה קשה לספר להורים? התרסנו, צריכים לספר להורים. לא יודע, קשה לי עכשיו לספר להורים. מה אני, מה לעשות? זה מאוד משונה. היא החליטה או לא החליטה? היא רוצה להתחתן איתי או לא רוצה להתחתן איתי? מה קשה לי לספר להורים? הורים כל כך רוצים לשמוע שהיא התעסה. אמרתי לה, שארתי כמה שאלות מסביב, כל מה שקורה. אמרתי לו, אתה יודע מה? יש כמה אפשרויות פה למה שקורה. אבל הדבר הכי פשוט, תן לה שבועיים. אל תלחץ עליה. קשה לה, קשה לה. תמשיך להיפגש. החלטתם, כן? לא חוזרים בכם מההחלטה. אבל אל תלחץ עליה, אל תכריז לכולם על האירוסין. תן לה שבועיים. אחרי שבועיים הוא בא אליי, הכל בסדר. היא הייתה צריכה זמן לעכל, זמן להתרגל, זה צעד גדול מאוד בחיים. היה לה קשה בהתחלה. אחרי שבועיים שהיא כבר ידעה, הם החליטו והוא ממשיך, הוא נותן בה ביטחון ויחס והכל טוב והכל יפה והוא לא לוחץ עליה. אחרי שבועיים היא באה ואמרה, מזל טוב, סיפרתי להורים, ממשיכים הלאה. הכל היה בסדר. כמובן, לקחתי בחשבון מציאות אולי קצת יותר מסובכת, אבל למה להיכנס לסיבוכים כשיש פתרון פשוט וחיובי? בנות יכולות להיות בישניות. ואז נותנים זמן, נותנים מרווח, אפשרות לנשום, ונותנים להן לתת לרגשות להתפתח. קשה, בסדר. לוקח זמן. יש מצב שהבחור צריך טיפוח. יש בנים שבאים אליי, בחורים שבאים אליי ואומרים, הכל טוב ויפה, אבל הרגשות לא מתפתחים. בחור שצריך לאפשר לרגשות שלו להתפתח, זה כבר משהו אחר. זאת לא מציאות של ביישנות, כרגיל הבנים לא כל כך ביישנים בנושא הזה, יש יוצאים מן הכלל, אבל כרגיל, הבעיה היא לא ביישנות. הבעיה היא בעיה אחרת. אנחנו, כשאנחנו עוסקים במה שנקרא פגישות שידוכים, אנחנו עושים דבר שצריך לדעת שהוא מלאכותי. אסור לעשות דברים מלאכותיים. תמיד צריכים להיות טבעיים, נכון? לא נכון. מי ששמע ממני שיעורים פעם שנתתי על הנושא של להיות טבעי, טבעי זה לא תמיד טוב. כמו שבדבר מלאכותי יש טוב ויש לא טוב, בדבר טבעי יש טוב ויש לא טוב. כדי להיות טבעי בשידוכים, היינו צריכים ליצור בצורה מכוונת, חברה מעורבת, מפגשים בין בנים לבנות, יש בזה הרבה דברים שליליים, זאת לא דרך התורה, ואנחנו לא עושים את זה. זה דבר טוב וחיובי שבן ובת נפגשים בכוונה לבדוק את נושא הנישואין. ממוקד, רציני, מחושב. אבל זה מלאכותי, נכון? טוב, אני עושה דברים מלאכותיים בחיים. אני צריך לדעת שהדבר הזה הוא מלאכותי. אני צריך לדעת להתחשב בזה. מה זה להתחשב? אחרי שעברתי את השלבים הראשונים שדיברנו עליהם לפני שבועיים, של הבירורים השיטתיים, היסודיים, ואחר כך הפרטיים יותר והפרטיים עוד יותר. ואני אומר, הכל 100% בסדר, אבל הרגש לא מתפתח. עכשיו אני חייב לצאת קצת מהמסגרת המלאכותית. עד עכשיו, החזקתי את הרגשות. לא נתתי להם לזרום. עכשיו אני צריך לתת להם לזרום, לפעמים אני אפילו צריך לפתח אותם. אנחנו בעזרת השם, בלי נדר, אני אתן שיעור על כל הנושא של פיתוח רגשות. זה נושא מאוד חשוב, מאוד בסיסי, וצריכים לדבר על זה דווקא הרבה. צריכים לדעת לפתח רגשות, צריכים לדעת לטפח רגשות, צריכים לדעת לגרום לרגשות לזרום בכיוונים הנכונים. לא כמו שאומרים היום, איפה שהרגש זורם, שם הוא נמצא. זה לא כך. בנושא של השידוכים אנחנו יכולים וצריכים לטפח. שוב, זה טיפוח. הטיפוח יכול ללכת בכל מיני כיוונים. סיפרתי לפני שבוע, היה פעמיים, באו אליי בנות דווקא. אמרו, לא הולך, בחור טוב, אבל זה לא מסתדר. הפניתי פשוט את המבט שלהן לכיוון מסוים, לצד מסוים באופי של הבחור. אם זה רק הצד הזה, זה לא מספיק. אבל מתוך הצד הזה שמסתכלים על הדברים החיוביים, אם כך הרגשות הולכים ומתפתחים ומתברר שגם הצדדים האחרים הם באמת טובים, רק הייתה בעיה רגשית, זה מצוין. בחור יכול כך לפתח את הרגשות. להדגיש, אחרי שהוא בדק את כל הצדדים, והכל באופן עקרוני הוא טוב ויפה, אבל להדגיש את הצדדים החיוביים. לפעמים צריך יותר מזה. צריך לא רק לתת לרגש לזרום, עם זמן ועם חיוביות, ושהכל טוב ויפה, זה עדיין לא זה. אז צריך לצאת קצת מהמסגרת המלאכותית. קודם מנסים להיפגש, לא לבד, על ספסל או באיזשהו מקום שיושבים ורק מדברים, אלא במסגרת קצת יותר חופשית. מוצאים, לדוגמה, ידידים טובים. אולי יש איזה זוג שהציע את השידוך. אולי אפשר לבוא להתארח לסעודה בשבת. סעודה בשבת זה לא פגישה שהבן והבת, הבחור והבחורה, עומדים זה מול זה, וכל הזמן אחד צריך לדבר והשני צריך לדבר. סעודת שבת זה מסגרת יותר חופשית, יותר נעימה. המערכים מדברים, יש קידוש, יש אוכל. הרבה יותר חופשי. זה אגב גם עוזר לראות איך הבחורה מתנהגת במציאות יותר טבעית. אבל גם אם לא צריך את העזרה הזאת, אז דברים מתחילים להתפתח בצורה יותר חופשית. לפעמים צריך ללכת צעד הלאה. כבר בטוחים 100% שזה זה והרגש לא מתפתח. תלכו לטייל. צריך להיזהר מצד הלכות ייחוד. אי אפשר ללכת לטייל במקום שאף אחד לא מגיע, כי אז זה אסור על פי ההלכה. יש מספיק מקומות שאפשר לטייל. יש טיילת פה בירושלים, שכל הזמן, אני מניח, שכל הזמן מסתובבים אנשים. יש גנים ציבוריים, שכל הזמן יש שם אנשים. אפשר לקחת זמן. לא צריכים דווקא באמצע הלילה, החושך, לא רואים שום דבר. אפשר לקחת זמן וללכת לראות דברים יפים. רואים דברים יפים, מדברים. שוב, זה לא רק. מה אתה אומר? מה את אומר? תראה איזה דבר יפה. הולכים קצת בשקט, נהנים מהנוף. עוברים חוויה משותפת. חוויה יוצרת רגשות. אפשר לעשות יותר מזה. אם באמת זה מצב שיכול להיות שכבר באמת קרובים להחלטה, לא אכפת לכם שאנשים ידעו. נוסעים. נוסעים לאיזשהו מקום. מה זה לאיזשהו מקום? יש. שבוע נסו לעצרת תמיכה בגוש קטיף. אוטובוסים. נוסעים באוטובוס. שניכם נפגשים. אתם נמצאים עם המון אנשים מסביב. מצב של דבר שחשוב לעם ישראל. נוסעים לאיזה טיול ציבורי. שוב, אין בעיה של ייחוד. זה לא רק שניכם. אנשים נמצאים מסביב. אבל עוברים איזושהי חוויה. עושים איזשהו דבר בשותפות. והרגשות בצורה כזאת הולכים ומתפתחים. זה טיפוח. זה טיפוח עצמי. עכשיו, הערה כאן חשובה. מה קורה, ואני יכולתי להגיד את זה בסוף, אבל אני בכוונה אומר את זה כבר באמצע. מה קורה אם מטפחים, 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 וזה לא הולך, זה לא זז. מה קורה? מה? אפשר להמשיך עוד איזה זמן. אי אפשר להמשיך יותר מדי. כמה זה יותר מדי זה עניין אישי. אבל אי אפשר לסחוב. זוג שיגידו, נמשיך עוד, נמשיך עוד, נמשיך עוד, נמשיך עוד, נמשיך עוד, יקרה אחד משני דברים. או שהם יתחתנו סתם מתוך עוד, 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 שזה לא מצב בריא, כי הם באמת לא החליטו, אלא רק אמרו, טוב, מה אפשר כבר לעשות אחרי כל כך הרבה זמן שנפגשנו? או שיש נזק. כי בכל זאת זה קשה. אתה נמצא כל כך הרבה עם מישהו שבסוף הוא לא בן או בת זוגך. זה לא המצב הכי בריא. לכן, אפשר לתת עוד כמות מסוימת של זמן. כן, אומרים, ביררנו את הכל, עשינו את הכל, כבר ניסינו, האם לנסות עוד? תנו לזה אפילו עוד חודש. כן? כאילו עשיתם כבר את הכל, כולל את פיתוח הרגשות, לא רוצים להפסיק, אבל גם זה לא מתפתח. זה עוד חודש תנסו, לא עוד חצי שנה. לדוגמה, ואם זה לא הולך, חותכים. אם זה לא הולך, אז לפעמים באמת בראש הדבר, האדם לא יודע למה. זה כאן, כפי שאמרנו בהתחלה, לא מתעלמים מהרגש. הרגש הוא לא הדבר הראשון, הרגש ניתן לפיתוח, אבל לא מתעלמים ממנו. אם אדם בא ואומר, אחרי הכל, אחרי כל מה שניסיתי, אני מרגיש שזה לא הולך לי, משהו כאן לא בסדר. יכול להיות שהוא לא יודע לנסח, אבל יש איזשהו אי התאמה. ואם הוא ייכנס לחתונה במצב כזה, שהוא כל הזמן שואל את עצמו, רגע, האם אני באמת רוצה להתחתן עם הבחורה הזאת? אולי לא. הוא בצרות. זה לא בריא. יש מציאויות יוצאות מן הכלל, שבראש נכנסים לדבר, יש זיווג שני. כן, אנשים מבוגרים יותר, שצריכים חס וחלילה להתחתן פעם שנייה, אם צריכים, אז צריכים, זה חשוב מאוד. אז לא כל כך מחפשים את ההתאמה הרגשית. יש מצבים. אבל במצב רגיל של חבר צעירים שכן מוצאים את ההתאמה הרגשית, אם הרגש לא מתפתח, בשלב מסוים צריך לחתוך ולהגיד, מצטערים, הכל טוב ויפה, אבל זה כנראה לא זה. הייתה פה איזו שאלה? כן.
כן, מצב שקורה אותו פעמים, האם את התאמה, זה לא מקביל למה שאנחנו מדברים על חקלאות וקרקע.
כן.
שהקרקע, אני חושב, היא לא... שתיכם לא נטועים באותו הקרקע. זאת אומרת, היא, זה דבר ידוע, היא עונקת קצת גם מהקרקע שגדלה עליה עד היום. אתה רוצה לדעת, באיזה קרקע סגורה זה...
טוב, זה דבר שצריך, זה אתה לא היית בשיעור הראשון בסדרה, זה דבר שצריך לבוא אותו בהתחלה, לא בסוף. זאת אומרת, אם הבסיס הרעיוני שווה, זה סוג אחד של קרקע. נניח שזאת לא הבעיה, כי אז הייתם צריכים להפסיק עוד בהתחלה. לפעמים אנשים גם את זה לא עושים, כן? אומרים, טוב, יש בינינו הבדל, באמת... היא בעד פינוי גוש קטיף, אני אומר חס וחלילה, אבל בכל זאת זאת בחורה רצינית ומעניינת וטובה, בוא נמשיך. זה טעות. ואז יגיעו בסוף למציאות כזאת כמו שאתה מדבר, שהם יגידו הכל מתאים כביכול, אבל אותה בעיה יסודית שהייתה קיימת בהתחלה כל הזמן מפריע להם. ראיתי דברים כאלה. כן? ראיתי, היה פעם תלמיד שלי ש... נדמה לי חצי שנה או יותר מזה, משהו בין חצי שנה לשנה, היה בפגישות עם בחורה מסוימת, שמראש הוא אמר לי שיש איזה בעיה, והוא כל הזמן, זאת בחורה כל כך טובה והכל, והוא כל הזמן ניסה להמשיך וניסה 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 וניסה, עד שבסוף הוא חתך וזה לא הסתדר. וברוך השם, שניהם מצאו את זיווגם בצורה טובה וחיובית. זה דומה למה שאמרת בהתחלה, שמנסים לאלץ את השידוך להצליח. יש מצב שהבעיה היא בשלב ב'. שלב ב', אמרתי, זה כל ענייני החיים שצריכים למצוא כמה שיותר התאמה. שם אין התאמה מוחלטת, אבל לפעמים, כמו שאתה אומר, הרקע המשפחתי מתברר לא מיד, אבל אחרי קצת זמן, שהוא מאוד יסודי באישיות. אני אתן לכם דוגמה שתבינו על מה אני מדבר, כי זה דבר שהוא חשוב בפני עצמו. נפגשים שני אנשים צעירים. מבחינת החיים של עכשיו, יש להם המון דברים משותפים. לא רק אידיאלים משותפים, אלא הם הולכים לאותם שיעורי תורה, הם הולכים לאותן הפגנות, הם הולכים, נהנים מאותם הדברים, מאותם כיוונים. לכל הכל 100% בסדר. כשמתחילים להיכנס יותר לעומק של האישיות, מתברר, תן לזה דוגמה. הבית שלה הוא בית שמחפשים בו כל הזמן תוספות מבחינה חומרית. כל חצי שנה, אם אני אגיד דוגמה מוגזמת, כל חצי שנה הורסים את הדירה ובונים אותה מחדש. כל שנה קונים מכונית חדשה. עכשיו, אתה שאלת את הבחורה, תגידי, את באמת מחפשת את כל הדברים החומריים האלה? היא אומרת, לא, מה פתאום, זה לא הדבר המרכזי בחיים. אבל כשאתה נכנס יותר לעומק, מתברר לך שאמנם היא לא רוצה מכונית חדשה כל שנה. אבל היא כן רגילה לזה שתהיה מכונית, והמכונית הזאת תהיה מכונית ככה על רמה, לא איזה משהו ישן בגלל שאין לכם הרבה כסף. ואתה לעומת זאת, אתה רגיל לבית שתמיד חוסכים. וטוב לך, אתה רגיל לזה. אתה אומר, למה לקנות מכונית חדשה כשאפשר להשיג מכונית יד שנייה במחיר יותר זול והיא תפעל מצוין? אצלנו בבית, ההורים שלי תמיד קנו מכונית יד שנייה. כן. יש דברים כאלה. יש מצבים שעל מתחת למציאות האובית, שני אנשים באים משני סגנונות חיים כל כך שונים, שיהיה להם מאוד מאוד קשה להסתדר בחיים המעשיים יחד. וצריך להיזהר מזה. אם מדובר בדברים קטנים, כן? בסדר. בבית שלה רגילים שעושים א', ובבית שלי רגילים שעושים ב'. כן, בבית שלה שרים המון זמירות שבת, ובבית שלי שרים רק זמרה אחת בסעודה. או, בסדר, שנינו אוהבים לשיר, נשיר קצת יותר, קצת פחות. כמו שאתה אמרת, וכמו שאני אמרתי, אין בחורה מושלמת, אין התאמה מושלמת. אבל יש דברים שהם באמת שינויי אופי גדולים. שינויים שהם בסיסים לניהול החיים, למציאות החיים. והדברים האלה יכולים ליצור המון המון בעיות בחיי נישואין. וכשיודעים לעומק ובודקים אותם, מגלים שיש הבדל. יש הבדל גדול מאוד בכל מיני דברים בסיסיים באופי. עכשיו כמובן צריך לשקול כמה זה בסיסי, כמה זה באמת משנה. צריך לחשוב על זה. אבל לפעמים במצב כזה, זה השלב השני, לא צריך להגיע לשלב השלישי, או אפילו אם כבר באופן טבעי נכנסנו לשלב השלישי של הרגשות, והרגשות התחילו להתפתח, אבל מרגישים שכל הזמן משהו מפריע. מה מפריע? באמת השלב השני הזה. מפריע שבאמת יש פה הבדל. יש פה שוני. ושוב, כמו שאמרנו בהתחלה, היא בחורה טובה ומוצלחת, ובדיוק בדברים העקרוניים כל מה שאני מחפש. אבל לא מתחתנים כשיש הבדלי אופי כאלה בסיסיים, חוץ ממקרים מאוד מיוחדים. אפשר, ברוך השם, למצוא גם בחורות טובות ומוצלחות עם כל המעלות, לא עם כאלה הבדלי אופי גדולים. מי קובע? אז רגע, פה אנחנו ניכנס למשהו מאוד חשוב. בהחלטה לגבי שידוך, רק אתה מחליט. אתה מחליט והיא מחליטה. כל אחד בפני עצמו ושניכם ביחד בסופו של דבר. אף אחד לא יכול להחליט עבורכם. האחריות מאוד רצינית. אבל זה אתם. אבל מותר להתייעץ. וזה שייך לתחום שכלול מאוד בנושא של השיעור. דיברנו על טיפוח, דיברנו על חקלאות. סך הכל, טוב, לא כל משל מתאים בדיוק לנמשל. אבל כשאנחנו מדברים על טיפוח צמח, זה לא הצמח שמטפח את עצמו. זה מישהו אחר שמטפח אותו. מותר לשתף אדם מנוסה רציני שיעזור בטיפוח השידוך. לא צריך להתבייש ולהגיד, טוב, סך הכל זה דבר פרטי שלי, ומה מישהו אחר יכול לעזור לי, ומה פתאום, ו... מותר, ויש מצבים שאפילו מאוד מאוד רצוי לשתף מישהו מבחוץ שיכול לעשות את זה. עכשיו, זהירות. אם תשתף חבר, במיוחד חבר רווק, אתה מבקש צרות. קנה לבחורה. כלומר, מותר לספר לחבר, לפעמים אדם חייב לספר, לא לספר לכולם, לא לספר להרבה אנשים, אבל החבר הכי טוב שלי, אני יכול להיעזר בו כי אני צריך לשפוך. זה מותר בצניעות, בעדינות, לא לספר לו את כל הפרטים על הבחורה, אבל אפשר, לפעמים אדם חייב לספר חוויות. זה שסתום, לא, זה שסתום ביטחון, יש אנשים שצריכים את זה. יש אנשים שמאוד מאוד צריכים את זה, יש הרבה יותר, זה קורה אצל בנות, אבל יש גם אצל בנים. לא, לא להכפיל על זה. מותר אם מדובר בחברה אחת, בחבר אחד, חבר הכי טוב הוא אדם שהוא נזהר, הוא לא יספר את זה כלפי חוץ, הוא לא ינסה לחקור, מותר לספר. זה לספר, זה לא להתייעץ. במיוחד אם הוא רווק, או היא רווקה, הוא לא יכול באמת לתת את זאת. גם אדם נשוי צעיר, בדרך כלל, חוץ מאנשים מיוחדים, אין להם את ניסיון החיים לתת עצות טובות בנושא כזה. אבל אם הולכים למישהו מבוגר, למישהו שאפשר להתייעץ איתו, לרב שלכם, לאדם רציני, שיכול באמת לבוא ולעזור לכם לברר את העניין, בדיוק השאלות שדיברנו עליהם, רגע, האם הדבר הזה הוא עקרוני או לא? האם זאת סיבה לשבור, להפסיק, או שאני אנסה לעבור ולהתגבר על זה? אלו שאלות שהרבה פעמים יכול לעזור לדבר עם מישהו אחר. עכשיו, יש אנשים שאם תדברו איתם, יוכלו גם לתת עצות טובות. איך מטפחים? לאיזה כיוון ללכת? איך לנסות יותר? יש מצבים כאלה. ואז זה דבר טוב וחיובי. אתם מקבלים טיפוח. טיפוח אישי. לא שגועים ויודעים בדיוק איך אתם מרגישים, אבל אדם עם ניסיון, נפגש עם הרבה מקרים, יכול לתת עצה טובה. זה עצה, הוא לא מחליט עבורכם, אבל הוא נותן לכם רעיונות איך להתקדם. או איך ללכת לאט. איך לשפר את המצב. והדבר הזה יכול לעזור המון. ובאותה מידה, יש לכם התלבטות. מה חשוב, מה לא חשוב, איך להתייחס. כמו אותו יהודי שסיפרתי קודם, שבא ופשוט גילה לי את הרגשות שלו. אני עניתי לו על פי הרגשות שלו, את מה שהוא היה קשה לו לענות לעצמו. אני אמרתי לו, תראה, אתה מתאר לי מצב כזה, שהדבר הזה מאוד חשוב לך, אתה לא תוכל לוותר עליו, אבל אתה מלמד זכות על הבחורה שהיא בטח גם כן, אלא אתה לא רואה את זה.
אם היא אומרת שהיא רוצה לשלנות
ביחד איתו לעבוד על זה? זאת מציאות יותר מסובכת. אבל רגע, אני אגמור את הדבר הזה. במצב כזה, אדם מבחוץ הרבה פעמים יכול לעזור לכם לנסח את מה שאתם לא מצליחים לנסח לעצמכם. זאת מציאות שהיא מאוד מאוד מועילה, כמו בהרבה דברים בחיים. דאגה בלב איש ישיחנה אומרים חז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. סופר רבי יוחנן שהיה יכול לרפא חולים. כשהוא היה חולה, מישהו אחר ריפא אותו. שואלת הגמרא, למה הוא לא ריפא את עצמו? יש לו הרי כוח לרפא. עונה הגמרא, אין חבוש, אדם שכבר נמצא בבית הסוהר, מתיר עצמו מבית האסורים. אתה צריך להכניס את המפתח מבחוץ, אתה לא יכול להכניס אותו מבפנים. אז יש מצבים כאלה גם בשידוכים, צריך מישהו מבחוץ, לעזור. בין אם זה בטיפוח, בין אם זה בבירור, כל דבר כזה יכול להיות מאוד מאוד חשוב. לא להתבייש, מותר לבקש עזרה. כן. כן. תיארתי עם מקרה קיצוני, בכוונה, אני יודע. נכון. בסדר, אז מה השאלה? לא, זה בשלב, אני תיארתי שלושה שלבים, אני אחזור על זה. שלב ראשון, לבדוק את העקרונות של החיים, את האידיאלים, את היסודות. מה התוכן שעלה, התוכן הרוחני שעליו בונים את הבית. שלב שני זה לבדוק את פרטי החיים. מה, איך מתייחסים למציאות החיים. מחינוך ילדים עד לאירוח, איך בונים בית, מה עושים, מה האופי, בכל מיני צורות מעשיות. וזה שייך לשלב השני. הדבר השלישי שמתלווה לשלב השני זה פיתוח הרגש ובדיקת הרגשות. אבל בהחלט, בשלב השני בודקים גם את זה. כי אם אנשים רגילים לסגנון אחר לגמרי של בית, צריך ליצור את השילוב. עכשיו, יש בנות, לדוגמה, שבאות ואומרות, אני רגילה, הבית שלי מאוד עשיר, אבל אני מוכנה לוותר על הכל. אני רוצה, לדוגמה, יהודי שילמד תורה, ואני מוכנה ללכת לעבוד, ושלא יהיה לנו בבית, שלא תהיה לנו מכונית, ושלא תהיה, לא, שיהיה קשה. עכשיו, אם היא יודעת למה היא נכנסת, מותר לה. אם היא רצינית, כל הכבוד לה. צריך כמובן לדבר איתה על זה. יהיה קשה, לא פשוט. צריך לדבר בצורה גלויה בכלל. וזה נושא מאוד חשוב. צריך בכל הדברים האלה תקשורת. תקשורת זה לא רק, אמרתי בהתחלה שיש בעיה, לפעמים הבחורה היא ביישנית, אבל אם הבחורה ביישנית, אתה מדבר על השיעור ששמעת, והיא יושבת ומקשיבה, יפה. אתה מדבר על סוג הבית שאתה רוצה, והיא יושבת ומקשיבה, אמרתי, צריך לעודד אותה גם לדבר. אבל צריך תקשורת בהרגשות. אתה בא ואומר, תשמעי, לדעתי, אנחנו מתקדמים בצורה יפה, אני מרגיש טוב. איך את מרגישה? טוב, יכול להיות שהיא ביישנית, היא תגיד את זה בצורה יותר קצרה, היא צריכה ללכת ולהתפתח, ולפתח את הפתיחות בנושא הזה. אבל אתה לא צריך לצפות בשקט ולהגיד, טוב, מה אני אעשה? קורה לפעמים. באים אליי בחורים, אומרים, אני אמרתי כך וכך, עשיתי כך וכך, מה היא מרגישה? לא יודע. שאל אותה. תהיה גלוי. אל תלחץ, אבל מותר לשאול. אל תיצור מצב שהיא מרגישה לא נוח, אבל תנסה לעודד אותה לזה שאתם תהיו גלויים אחד כלפי השני. מה אתה רוצה ומה היא רוצה? מה אתה מרגיש ומה היא מרגישה? באותה מידה יש גם בנים שהם מלאי יכולת דיבור. אבל כשזה מגיע לביטוי של מה אני מרגיש, הוא לא אומר. יש כאלה שכן ויש כאלה שלא. היכולת הזאת להיות גלוי ולתקשר ולספר מה אתה מרגיש, מה אתה רוצה, מה אתה חושב, מה חסר לך? בא הבחור אומר, תשמע, הכל בסדר, אבל בכל הפגישות היא עושה כך וכך. אמרת לה, לא היה נעים לי להגיד. זה בעיה. תמצא דרך נעימה להגיד את זה, אבל תגיד לה, תשמעי, הייתי רוצה לדעת, זה שאת עושה כך, זה בגלל שטוב לך עם זה, או שפשוט לא שמת לב? מעניין. צורה נעימה לשאול, אבל אתה מנסה לבדוק על ידי תקשורת. לא על ידי זה שאתה מבין בלי שיגידו. להבין בלי שיגידו, זאת מציאות שיכולות להיות בה הרבה מאוד טעויות. תקשורת היא דבר מאוד יסודי ומאוד חשוב. נדמה לי שכמה אנשים חיכו לשאול שאלות. אתה רצית לשאול? כן. הביטוי הזה שמתחתנים שני הפכים הוא ביטוי מסוכן מאוד כשאנחנו בשלב של השידוכים. מה אני מתכוון? תמיד הפכים מתחתנים. איש ואישה עם שני הפכים. אוטומטית יש דברים שאיש ואישה עם שני הפכים. אין מה לעשות. עכשיו, מה זה אין מה לעשות? הקדוש ברוך הוא רוצה את זה כך, זה טוב. אתה תשלים את מה שחסר לך, והיא תשלים את מה שחסר לה, אתם תאריכו אחד את השני, ותקבלו אחד מהשני. אבל אם אתם כל כך שונים, שאתם כל כך כל הזמן מתנגשים, שאתה מחפש איך לחסוך, והיא מחפשת איך למצוא יותר כסף להוציא, אז לא יהיה לכם מספיק זמן, מרווח נפשי ורגשי, לראות מה טוב ומה מקבלים אחד מהשני, כי אתם כל הזמן מתנגשים. יש מספיק הבדלים בין כל איש ואישה. לא צריך לחפש עוד. מי שמחפש דווקא את ההפך, צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. וזה קורה. בחור בא ואומר, אני טיפוס כזה כל כך רציני, כל כך קשה לי לצחוק. אני רוצה דווקא בחורה שהיא צוחקת בקלות והיא שמחה. שמע, זה שאתה יודע שחסר לך משהו, כל הכבוד לך. יש הרבה אנשים שלא מכירים בחסרונות שלהם. זה שאתה רוצה לתקן ולהשלים, ראוי מאוד, חיובי מאוד. אבל זה שאתה רוצה שאשתך תשלים לך את זה, אתה עלול להיכנס לצרות. לא תמיד. יש מצבים שזה הולך במידה מוגבלת. אבל אם זה באמת הבדל גדול, אז היא תספק כל הזמן בדיחות, ואתה לא תסבול את זה. אתה רוצה קצת שיתקנו לאט לאט, שתתקדם. אתה לא יכול להסתדר באמת עם סגנון אחר. זה לא נוח לך. לפעמים אפילו אתה מעריץ את הסגנון השני. אבל אתה מעריץ אותו מרחוק, אתה לא שם. ואז אפילו אם אתה מסתדר, היא לא תסתדר. מה פתאום אתה כזה מציני, אתה אפילו לא צוחק על הבדיחות שלי. אני מביא רק דוגמה. צריך להיזהר. זה לא פסול, אוטומטי, כן, אף פעם אל תעשו דבר כזה. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר מהכיוון הזה של לחפש דווקא את ההפכים. כפי שאמרתי, יש מספיק הבדלים, מספיק דברים שהם הפוכים, לא צריך לחפש יותר נקודות חיכוך בזמן הניסוי. עכשיו כאן נכנסת השאלה שאתה שאלת לפני רגע, מה אם הבחורה אומרת, אני רוצה להשתנות? נכון, אני שונה ממך, אבל אני מאוד מעריכה אותך, ואני רוצה להשתנות. יש כלל בסיסי. אתה מתחתן עם בן אדם כפי שהוא עכשיו. אני תמיד מזהיר את הבנות, יש בנות צדיקות גדולות. הן באות ואומרות, אני רוצה להתחתן עם תלמיד חכם. אני אומר לבת, תשמעי, או שאת מתחתנת עם בחור שהוא בן 30, שאז יכול להיות שהוא כבר תלמיד חכם. לא, 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 מה פתאום? אני רק בת 22, אני רוצה להתחתן עם בחור בן 25 אולי. או שעכשיו הוא לא תלמיד חכם. את מתחתנת איתו עכשיו. מה הוא יהיה בעתיד? הוא לא יודע, אף אחד לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא יודע. זה כמו להתחתן עם בחור שהוא עכשיו מ"פ ביחידה קרבית, ולהגיד, אני רוצה להיות נשואה למחת. הוא יכול להיות מחת? אולי כן, אולי לא. תלוי בו, תלוי בצבא, תלוי בהתקדמות, תלוי בהמון דברים. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. את יכולה להגיד, אני רוצה להתחתן עם בחור שרוצה ללמוד עוד שנים טובות. יפה. מצוין. זה מצביע על כיוון בחיים. הוא רוצה. אם הוא יצליח, הוא יעשה את זה. כמה הוא מוכן לתת על זה? כמה את מוכנה לתת על זה? אלה דברים מאוד חשובים. אבל להגיד שאם הוא לא יהיה תלמיד חכם, קל וחומר באמת, אם הוא לא יהיה רב, את מאוכזבת, את מכניסה חושה בכל חיי הנישואין מעכשיו. אותו הדבר גם בנושאים אחרים. בא בחור ואומר, הבחורה הזאת, היא עכשיו מתחילה לחזור בתשובה. היא עוד לא יודעת, עוד לא התחילה, בקושי התחילה עכשיו קיום מצוות. אבל היא אומרת לי שהיא רוצה ללכת עד הסוף. להיות הכי הכי שיכולה להיות. יש בזה סיכון גדול מאוד. באה בחורה ואומרת, ניקח את הדוגמה הקודמת. אני נורא אוהבת בדיחות, אבל אתה רציני, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להיות רצינית. אתה לא יכול לדעת היום, מה תהיה האישיות שלה כשהיא תשתנה, אם היא תשתנה? אם אתה אוהב אותה עכשיו, עם הצהרת הכוונות שלה, שזה מצביע על כיוון, כמו שבן אדם אומר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לעבוד, אני רוצה זה, זה מצביע על כיוון. כיוון הוא חלק מאוד מהותי מהאישיות, חלק מאוד עקרוני מהחיים. אבל כיוון וביצוע הם שני דברים שונים. אתה לא יכול, אף אחד לא יכול לחתום שטר. אני מתחתן עם הבחורה הזאת, על סמך זה שהיא הבטיחה להשתנות. אם תחתום על שטר כזה, יכול להיות שזה פוסל תיאורטית, כן? אני לא חושב שמבחינה הלכתית יקבלו את זה, אבל תיאורטית זה יכול לפסול. פתאום החתונה, הנישואין יתפרקו בעוד 5 שנים אם היא לא תשתנה. מתחתנים איתה עכשיו, יודעים שיהיו שינויים. כל בן אדם ישתנה. אתה תשתנה. היא תשתנה, אתם תתבגרו, אתם כבר לא תהיו בני 20 ומשהו, תהיו פעם בני 50 ומשהו. בן אדם אחר לגמרי, בני 70 ומשהו, בעזרת השם, עד 120. אנשים אחרים לגמרי. פעם הלכתם תמיד לטיולים, עכשיו, באמת, טיולים, אני בקושי הולך. כן, יש לי ברוך השם קרוב משפחה בין 90 ומשהו. הוא הולך לטיולים. אבל טיולים זה היה דבר מרכזי, כל הזמן דיברנו על כמה אנחנו אוהבים לטייל, שנינו בני זוג, זה נקודה משותפת תמיד, יפה. אבל תיקחו בחשבון שגם כשתהיו בני 90 ולא תטיילו, אז יש לכם נקודות משותפות. לכן, לא מתחתנים על סמך הבטחה לשינוי. שאתה אומר, עכשיו כפי שהיא עכשיו, אני לא מסתדר איתה. או קשה לי להסתדר איתה, הייתי רוצה, אבל... אם היא לא תשתנה, זה לא טוב. אבל היא מבטיחה להשתנות. זה בעיה רצינית מאוד. אתה לא יכול לדעת שהיא תצליח. רצון? בסדר גמור. אולי לא תצליח. אולי אחרי שהיא תשתנה, לא תהיה מוצא מהשינוי. אולי היא תשתנה והיא תעבור אותך בקיצוניות. כן. הדוגמה שסיפרתי קודם, שאמרתי קודם על בעלת תשובה. אולי היא באמת תלך עד הסוף. וכשהיא תגיע לסוף הדרך שלה בשמירת מצוות, אז אתה כבר תגיש לא טוב. צריך מאוד להיזהר בדברים כאלה. אם אתם משתנים, אתם מתחילים דרך והולכים יחד בדרך הזאת. צריכים להיות במצב שעכשיו אני כל כך קשור ליהודי הזה, אני כל כך קשור לבחורה הזאת, שאני איתה בכל הדרך. כי עכשיו יש בסיס מספיק חזק להתחתן. ושנינו רוצים גם את השינוי העתידי, אבל לא בונים על מה תהיה התוצאה הסופית. בסדר? מובן? טוב, אבותיי, הזמן הסתיים מבחינת